רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם. את התוכנית אני רוצה לפתוח במה שחייב להיחקר, כי זה בנפשנו, והיא פרשת קטרגייט. השבק חייב לגלות אומץ ציבורי למען ביטחון המדינה ולמתוח קו ברור. האם מה שקרה מול קטר הוא קו אדום, כן או לא? האם חוץ מלשכת ראש הממשלה יש עוד מעורבים ביטחוניים שחייבים לתת דין וחשבון לציבור? אני שואל את עצמי, האם אין אמיץ אחד בליכוד שמעוניין לדעת את האמת? השתיקה הזאת מוזרה לי מאוד, זה פשוט לא יאמן. הפצעים של השבעה באוקטובר לא יגלידו עוד זמן רב, אבל מתפקידנו כאנשי תקשורת לדרוש את עצירת הדימום. שוב, זה בידיו של השבק, זה בידיהם של חברי הקואליציה. ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכנית האקטואליה המובילה באינטרנט, סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. ערב טוב לידידי ושותפי שוקי אברהם, עוד מעט אנחנו נשמע אותך בהרחבה.
כן, רק להגיד ערב טוב.
ערב טוב, זה גם משהו. וערב טוב גם לטכנאי השידור שלנו, אבנר רואקר. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו, מכל מקום באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. הערב נעסוק בשני נושאים מרכזיים שחשובים בסדר היום הלאומי. בליכוד שמח מאוד, כשיודעים בוודאות שחצי מהרשימה הנוכחית לא תהיה בכנסת הבאה. ההשתוללות מגיעה למחוזות הזויים. פעם דיברו בליכוד על תהיו כחלונים, נדמה שההזיה הפעם מדברת על תהיו גוטליבים. גוטליב בגימטריה זה ליכודיאדה, וגוטליב במרוקאית זה הבלטרבח. אנחנו נשוחח מיד עם איש הליכוד החזק בבר שבע, שמעון בוקר. הנושא השני יוקדש למצב בצפון. אנחנו כאן ברדיו סול שומרים על קשר רציף עם התושבים בצפון ומאמצי השיקום. השבוע התושבים יצאו למחות, ואנחנו נשאל את הרצל בן אשר, תושב ותיק של המקום, מה תמונת המצב נכון להיום. בקיצור, תישארו איתנו, כרגיל יהיה מעניין. שוקי ידידי,
אוקיי.
שמעת אותי?
שמעתי גם שמעתי.
וראיתי שאתה זז ככה באי נוחות.
לגמרי.
מה עשיתי לך הערב הזה? מה הכותרת שלך?
קודם כל, אני חייב להתייחס לכותרת של הקטרגייט.
כן. קאטר גייט.
כן, מה שטובים בתקשורת זה הספינים.
אוקיי, מה זה אומר?
ספינים של קאטר גייט. הרי אם אתה רוצה לחקור את קאטר גייט, אתה צריך ללכת אחורה. לא רק לממשלה הזאת.
אין בעיה.
כי החצים כרגע מופנים לממשלה הזאת.
השאלה העקרונית, האם צריך לחקור?
צריך לחקור את קאטר גייט, אבל...
האם ממה שאתה שומע, אתה רגוע?
תשמע, אני לא יודע אם אני יכול להיות רגוע, כי... תראה, כשאתה עבדת עם קטר, שהביאה את הכסף והכנסת לחמאס, לא משנה באיזה דרך, מזוודות, העברה, מזומנים וזה, אז אני, קצת קשה לי לראות את ה... איך אומרים, אם אתה עובד עם הנחש, אתה הולך לשאול עם נחש, אל תתפלא שהוא יקיש אותך.
כן. וכשאנשים שלך
יש ב... יש אירוע יותר גרוע מזה, יש את האירוע של אנשים שמרגלים לאיראן בתמורה לכסף.
כן.
אז זה כאילו גם כן אירוע שצריך לבדוק איך זה קורה ואיך הם מצליחים להיכנס אלינו לכאן.
זה בסדר שאנשי ראש הממשלה מנהלים איזשהו סוג של מסחר מול המדינה הזאת?
אני לא יודע להגיד לך איזה מסחר הם מנהלים.
ייעוץ ויחסי ציבור.
ייעוץ ויחסי ציבור. אולי זה כן תורם לטובת המדינה. מאיפה אנחנו יודעים?
אוקיי, אז שהשב"כ יבדוק את זה.
שהשב"כ יבדוק, אבל אני אומר שהשב"כ יבדוק לא רק את זה, אלא יבדוק אחורה.
כמה אחורה? עד בן גוריון?
לא עד בן גוריון. גם בנט צריך להיחקר, גם לפיד צריך להיחקר.
אין שום.
גם גלן צריך להיחקר, כולם צריכים להיחקר. יש הרבה דברים מעבר לזה, אוקיי? אבל בוא רגע נעצור, כי קאטר גייט זה משהו ש...
כן.
אתה יודע, בפוליטיקה הישראלית... אנחנו כל הזמן מחפשים את הדבר הבא.
אוקיי.
אוקיי, אנחנו כל הזמן מחפשים את הדכלוך הבא, את הריב הבא,
כן.
את המזימה הבאה, וכבר דיברנו על קאטר גייט, וזה ירד מהכותרות, ופתאום זה צץ מחדש, כי כבר אין חטופים, אז אין מלחמה, ואין ויכוחים, ועכשיו צריך לחפש, עכשיו ייגמר קאטר גייט. לצורך העניין שהשב"כ יחליט שהוא... מתחיל לחקור.
אוקיי.
אוקיי?
אוקיי.
מה יעשו האנשים?
מה?
יחפשו את הלכלוך הבא.
שהוא?
לא יודע. ימצאו משהו.
ימצאו משהו.
ימצאו משהו. אבל אותי מטריד, הנושא שלי זה, אני עניתי רק למה שלך. כן. אותי מטריד דבר אחד. אותי מטריד שעדיין יש לנו חטוף אחד בעזה. אנחנו עדיין לא מצליחים להחזיר אותו.
כן.
זה יותר חשוב לי, הנושא הזה.
לכולנו.
יש לנו חטוף בעזה. שבאיזשהו מקום ירד מהסדר היום.
לא, ממש לא.
אני לא שומע כל
כך. נוסע, המשפחה נוסעת עם ראש הממשלה לוושינגטון.
כן, אבל אני מדבר מסדר היום הציבורי, אז אתה לא שומע את ההמון צועק ואת הלחץ הגדול שהיה אז כמו היום. עדיין יש לנו חייל חטוף, אנחנו הולכים ומסנדלים את עצמנו בעזה, הקו הצהוב הזה שכביכול צהל עשה נפרץ כל יום, כל הזמן, אין תגובה, אין שלב שני, גם לא יהיה שלב שני, למי שחושב שיהיה הוא טועה, כי החמאס לא יתפרק מנשקו. טורקיה עומדת בפתח, ארדואן הצהיר שישראל היא האויב שלהם. טוב. אז אני...
אוקיי, אז אנחנו...
אני אומר, זה... יש הרבה דברים יותר גרועים אתה... מקאטר גייט.
היית בהדלקת נרות אצל אורן חזן ואריאל.
כן, נכון.
והיו שם לא מעט אנשי ליכוד.
היו המון.
מה האווירה בליכוד?
אווירה של חג.
אווירה של חג.
כן, אווירה, היה השר שיקלי, והיית השרה... יפה. עידי צילמן, והיה...
אוקיי.
אז אנחנו... חבר שלנו...
מי?
אנחנו רוצים שהוא יבוא, שכל הזמן דיברנו עליו.
שיקלי, לא?
לא שיקלי, השני שרצינו שיבוא, נו, אתה רואה?
לא נורא, זהו כנראה לא חשוב.
חנן משהו?
לא, מלוויצקי.
חנוך מלוויצקי. חנוך. והיו עוד, היו עוד.
אם היית מזמין את שמעון בוקר מבאר שבע, זה היה נראה אחרת.
בדיוק, זהו.
טוב, ואנחנו...
לשימון צריך להגיע, אי אפשר...
צריך להגיע לבאר שבע.
צריך להגיע לבאר שבע, נשב איתו שם, ואז נוכל לדבר.
אז אנחנו עוברים לנושא הראשון של הערב הזה. העצבנות בליכוד מגיעה לשיאים חדשים. מצד אחד סקרים שמתנדדים סביב 25-27 מנדטים.
איזה סקר זה?
לא, זה הסקרים האחרונים, תכף נשמע.
איזה סקר אתה מוציא לי עכשיו, אלוהים? איזה סקר?
אבל יש רשימה רותחת של מועמדים חדשים מול ותיקים. ואנחנו אומרים ערב טוב לאחד המועמדים שהיה סגן ראש עיריית באר שבע לשעבר, והוא גם בכיר מאוד בליכוד, יושב ראש סניף הליכוד, שמעון בוקר, ערב טוב לך ידידי.
ערב מצוין לכם.
כאילו שמעון ערב טוב, אתה נמצא בלחץ?
בלחץ? ממש לא.
ממש.
אני האחרון שנמצא בלחץ.
לפי התיאור של נפתלי,
אתה בלחץ? אי אפשר להיות בלחץ. הליכוד היא מפלגה כל כך חמה ואוהבת. היא משפחה. ליכוד זה משפחה.
תעשה סדר לנפתלי, כי נפתלי היה מוטרד כל היום.
לא, ממש לא.
מוטרד שהליכוד זה נהיה גוטליבים ולא כחלונים.
אבל...
זה לא קצת סדר.
שמעון בוקר, קודם כל תודה שאתה מצטרף אלינו.
בשמחה, באהבה.
הפריימריז מתקרבים, איך רואים את זה בשטח? האם יש כבר מה שנקרא את התכונה הזאת שכולם רצים ולפגוש את כולם?
ברור. ככה זה בליכוד. בליכוד, כשנכנסים למלחמת, אני קורא לזה מלחמת הפריימריז, כולם נוסעים מקריית שמונה ועד אילת, נוסעים, מבקרים. אבל יש כאלה שעושים את זה כל הזמן. נפגשים עם אנשים כל הזמן, בקשר עם אנשים כל הזמן.
אתה יכול לגלות לנו מי אלה שבאמת מקפידים להיפגש כל הזמן, בלי קשר לפריימריז?
בוודאי. מהאנשי הליכוד?
כן.
החברי כנסת?
כן. מי האנשים שבאים לבקר כל הזמן, לא רק בפריימריז?
יש לך את דוד ביטן, שהוא גאון, קודם כל אדם מקסים.
כן.
הוא יענה לך לטלפון כל שעה, הוא יפתור לך כל בעיה שאתה צריך אותה, גם אם זה מכיסלו, איש אדיר. יש לך את מאי גולן.
נכון.
הם נפגשים, ממש נפגשים, הם לא מחכים לפריימריז. תראה, דוד ביטל למשל זה בן אדם שלא רק עובד, עושה את העבודה שלו הכי טובה בכנסת, בראש ועדה שהוא עומד בה, ועדת הכלכלה, הוא גם נפגש עם אנשים, עונה לאנשים. זה, אנשים האלה צריכים להיות מעלה, מעלה. הם אנשים בשביל הציבור.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, שמעון, אתה ותיק בליכוד, ואתה מכיר את השטח מצוין. אתה בעיניי אחד שמייצג את השטח הליכודי יותר טוב מכולם. מה הסיכויים שלך להיבחר אל מול הצעירים שהיום עושים כל מיני גימיקים, ולא רציניים כמוך?
אני אסביר לך. קודם כל, אני מרוצה שאני מתמודד מול צעירים.
כן.
זה דבר טוב. אני תמיד בעד לחדש. אתה יודע מה זה לחדש? שיבואו אנשים חדשים, גם אם לא יבחר. אני אעשה הכל להיבחר. אני אציג את עצמי ואני אעשה הכל. גם אם לא יבחר, למחרת בבוקר, אותו לילה, אני מרים טלפון, מאחל בהצלחה. זו הליכוד, מפלגת הליכוד היא לא אנשים, אנחנו לא שונים. מי שמתמודד, הטוב מבינינו שינצח. ואז, שינצח, אבל כשהוא יגיע לכנסת, יעשה גם את העבודה שלו. ישיר טלפון פתוח, להשאיר אותו מספר טלפון, לעזור לאנשים, ממש צריך תראה, אנחנו לא נבחרי ציבור כדי לקבל איזשהו מסגורת, ממש לא. נבחר ציבור, צריך לדעת שהטלפון צריך להיות פתוח, ולעזור אמיתי לאנשים. תראה מה אני מטפל בה, אני היום אין לי שום תפקיד שהוא רשמי. כן. אבל אני היום עוזר לאנשים, אני חושב לא פחות ממה שהייתי עוזר.
אתה יכול, שמעון, אתה יכול לעשות לנפתלי סדר? תראה, היום אני על נפתלי בקטע הזה. תעשה לו סדר, איך זה שלמרות שאתה נלחם ואתה רוצה להיבחר, אתה עדיין אומר שהליכוד זה משפחה, שהליכוד, אתה תרים טלפון לבן אדם הבא, הרי נפתלי ברור. במפלגות שהוא מכיר, לא קיים כזה דבר.
אני חושב שנפתלי יודע, אני חושב שנפתלי...
היום נפתלי באתי עליך.
אני חושב שנפתלי גם לפני שנה, לפני חצי שנה.
נכון.
אני חושב שנפתלי, אנחנו צריכים לפקוד אותו לליכוד.
זה הטעות שלו.
אתה איש מסביר פנים, אין את זה בשמאל אנשים כמוך. אמיתי. אתה המקום שלך מחל, בליכוד.
תגיד לי, שמעון, מה...
אתה עושה טעות, מה אתה רואה?
רגע, אנחנו נדבר על זה.
אם היית הולך לליכוד, הייתי בוחר, הייתי מצביע.
אז אוקיי.
גם אני.
בבקשה.
שמעון,
אני רוצה... שניים כבר יש לך.
מה סוד הקסם...
אני מריץ אותך גם.
תודה, תודה רבה. מה סוד הקסם של טלי גוטליב? אני לא הצלחתי להבין אותו.
טלי גוטליב, אני אגיד לך. טלי גוטליב מייצגת בדיוק את המצע של הליכוד. בלי לפחד, בלי להתחנן לאנשים, נכון, היא מייצגת נכון. את המצע של הליכוד. אני אומר לך, אמרו...
היא שמה לאנשים אמר, בפנים.
אבל טלי גוטליב תוסיף 4-5 מנדטים לליכוד. אנחנו צריכים גוטליבים, אנחנו צריכים ביטנים. זה האנשים שאנחנו צריכים אותם, אנשים שהם באים מתוך הלב, באים לעבוד, לא באים משחק משחקים. היא אומרת את האמת שלה, ואומרת להגיד את האמת שלה, הולכת למשפחה שלה, רוקדת ריקודי העם, אלופת עולם.
כן, אבל אתה לא חושב...
אלה אנשי ציבור שמדינת ישראל צריכה.
אתה לא חושב שהיא צריכה אולי קצת להיות יותר, עם טונים יותר, כי היא רק צועקת כל הזמן.
זאתי.
נכון, אבל קצת, כאילו, אתה יודע, למתן, ואז הגוטליב הזה יהיה יותר טוב.
לא יודע אם אפשר לשנות, אני חושב שהיא אישה מקסימה. תדברו איתה, לא רק לקחת את הדברים, אתה יודע שהיא פשוט כועסת על משהו, תראה, היא אומרת דברים אמיתיים, רק צריך להקשיב לה, לא רק לשמוע אותה את הצעקה, להקשיב מה היא אומרת, היא אומרת דברים אמיתיים, באמת היא אומרת, היא גם עורך הדין מצוינת, היא לא אומרת סתם דברים באוויר, צריך גם להקשיב, לא רק לשמוע, יש הרבה אנשים שרק שומעים ונוסעים הלאה, היא מקשיבה.
עכשיו, הרשימה של הליכוד לכנסת הבאה, תהיה פחות, לפחות 15 חברי כנסת שמכהנים היום. זה חתיכת סיפור.
מה רע?
זה כל הזמן קרה. מה לפני דקה אמרתי לך? כן. צריך לחדש. צריך להביא דמויות חדשות, צריך להביא אנשים עם מרץ מלמטה, שיעשו. אין מה לעשות, חייב לחדש.
הרי בוא, מי שלא הגיע למה שהוא הגיע היום, צריך להחליף אותו, שיבוא בחוץ, שיבוא דם צעיר.
נכון.
למה אתם נתקעים באותם רשימות?
אני אספר לך משהו. אני חייב לספר משהו. כן. היה עכשיו בחירות בוועידה.
כן.
אני 25 שנה מחזיק את סניף הליכוד בבאר שבע.
נכון.
בהתחלה לא התכוונתי להתמודד, באמת, אמיתי. כל מיני, לא רציתי. אמרתי, אני אעשה את העבודה שלי. זה לא, הסניף לא... בסוף שמתי 20 אנשים ברשימת הסניף. לא נבחרו אנשים שלי. במרכז, כן, הכנסתי הרבה אנשים. ברשימה השנייה לא הכנסתי. אני כל כך מרוצה שיבואו אנשים חדשים. ואני אעזור להם, ואני אפנק אותם, ואני אדאג להם. אמרתי להם, תקשיבו, הסניף הזה, אני השבוע ישבתי איתם, החבר'ה שניצחו כביכול. אמרתי להם, חבר'ה, שהסניף יהיה נקי, הטלפונים פתוחים, תדאגו, אני 20 שנה, מעל 20 שנה מחזיק את הסניף הזה, תמשיכו לעשות רק טוב לאנשים. אני מרוצה, באמת שאני מרוצה. זה לא רק נהייתי יושב ראש סניף הליכוד בבאר שבע. להיות יושב ראש סניף הליכוד בבאר שבע זה לעזור לבן אדם שקיבל גם דוח חניה לא מוצדק. באמת אני מדבר. לעשות הכל, מישהו שקיבל ארנונה ואין לו את הכסף, אתה יודע, אנחנו אנשי ציבור, צריך לקום בבוקר ולענות לטלפונים, לא ענית, חוזר אליו בערב, בצהריים, למחרת, לענות לטלפונים, זה שם המשחק, זה הליכודניקים דרך אגב.
נכון?
נכון.
העזרה, ההדדיות, אבל מצד שני, אפשר לא לאהוב את הליכוד, אפשר לא לאהוב את הגוטליבים או הכחלונים למיניהם, אבל עצם העובדה שכל פעם מתחלף, אנשים שאת אומר שעכשיו היו פעם במקום הראשון, השני, השלישי, החמישי, העשירי, העשרים, ופתאום הם יצאו מהרשימה הרלוונטית והגיע מישהו אחר, אז אולי אותו מישהו יכול לעזור ולתת לנו איזשהו משהו אחר שהעם מחכה לו.
נכון. חידושים.
כל הזמן, זה דבר מדהים הפריימריז.
חוץ מבן אדם אחד, שכנראה אין לו מחליף.
אין לו. אני איתך, שימון, אני איתך.
עכשיו, בוא נדבר אמיתי.
האדם הזה, האדם...
בנימין נתניהו, אין לו מחליף היום. אין מה לעשות. אני חושב שכל המתמודדים סביבו יודעים את זה. אתה יודע מה? אני יום אחד התראיינתי ב-CNN.
כן.
זה 10 שנים. ואני, עשו מזה הרבה רעש, אולי שמעתי בזה. אני אמרתי, זה המשה רבנו של התקופה הזאת. הבן אדם, איפה ששם את היד שלו, הוא מצליח. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים ראש ממשלה מצליח.
אז עכשיו אני אשאל אותך.
הוא רוצה לנו לעם ישראל טוב.
אז עכשיו הוא רוצה לעם ישראל טוב, הוא עושה למען עם ישראל. אבל אתה יודע, כדי להיות איש ציבור, ואתה היית איש ציבור גם, כשקורה משהו חמור, אתה צריך לשלם את המחיר. איפה המחיר? איפה המחיר שהוא צריך לשלם על השבעה באוקטובר?
אני שואל אותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה הפוכה.
יאללה.
תאר לך מה זה שבנימין נתניהו אחרי השבעה באוקטובר היה לוקח את הרגליים שלו והולך. מה היה קורה בלבנון? מה היה קורה בסוריה? מה היה קורה? מי היה מחסל את כל
ה... מה אתה דואג? יש את יאיר לפיד, שמעון, מה אתה דואג?
באמת, אני שואל שאלה אמיתית.
כן.
שים לב מה הוא עשה במשך שנה וחצי. חיסל, לאן הוא הגיע? הגיע גם, אתה יודע לאן הוא הגיע, והוא רוצה להמשיך איתם עוד פעם. תקשיב, אין דבר כזה. יש לו אומץ, יש לו תעוזה, הוא יודע מתי לה, אתה יודע, הוא היה הולך. מי היה ראש ממשלה היום? מי, באמת, בינינו עכשיו. אף אחד לא שומע אותנו, לפיד. מי אתם רוצים ראש ממשלה? מי יכול להיות ראש ממשלה היום בישראל? באמת. ואני לא ביביסט, אני ליכודניק.
כן.
תראה, אני גם חושב, שמעון, שבסופו של דבר יגיע יום הבחירות, והעם יחליט אם הוא חושב שראש הממשלה צריך לקחת אחריות, ואתה תראה את זה בסקרים, ואתה תראה את זה בבחירות, אוקיי? אבל לשבת ולהגיד, אוקיי, אני מסכים עם שמעון, כי תשמע, מי היה היום נכנס לנעליים שלו, להזכיר לך שאנשים לקחו קרדיט על בזכות מה שעשינו לפני, יכולנו לתקוף באיראן. אוקיי? אתה זוכר את המשפט הזה. אז בוא, אני מסכים עם שמעון.
עדיין, אבל אני...
אנחנו צריכים, אני אומר לכם, תקשיב, שנייה, חיית. אנחנו צריכים, באמת, גם בתקשורת, להתעשת ולבקש מבנימין את זה, באמת אני אומר את זה, מהלב, לעם ישראל, לילדים שלי, יש לי 5 בנים.
כן.
כולם היו קרבים בצבא. תקשיב, להגיד לבנימין נתניהו, אל תתייאש, תמשיך, אלוהים שלח אותך, אתה חייב לשמור על מדינת ישראל.
אני אבקש רגע מהטכנאי להביא מים לנפתלי.
חם פה, שמעון, לא יודע.
נהיה לו חם לנפתלי, שמעון, אל תסבק אותו, שמעון.
עכשיו, שמעון, אני אגיד לך משהו. אין ספק שאחרי השבעה באוקטובר הוא תיקן הרבה ושינה את המזרח התיכון. אין ספק בכלל. אין ספק ששילמנו גם מחיר מאוד כואב, ואין ספק גם שיש כלל בסיסי שאומר שכשאתה איש ציבור, יש סמכות ויש אחריות. אם אנחנו נפר את הכלל הזה, אנחנו נשנה את כל המושגים היסודיים ביותר של מנהל תקין בדמוקרטיה.
אני מסכים עם כל מה שאמרת, אבל יש לנו את מדינת ישראל. מישהו צריך להנהיג אותה בתקופה הכי קשה שהייתה אי פעם. מישהו צריך לקחת את המושכות. אין, מה לעשות, באמת. אני מדבר עכשיו אמיתי מפה.
נכון.
אין היום אדם ש... נפגש עם טראמפ 6 פעמים בשנה, הוא בעיית מחיית. הוא מנהיג העולם, הוא לא רק מנהיג מדינת ישראל, הוא משחק עם כל העולם. הוא משחק שחמט עם כל העולם. בוא נעד, זה מה שאנחנו צריכים. אתם יודעים, אדוני ראש הממשלה, תודה רבה, תמשיך, תשתה שמפניה ותיקח סיגר פעם בחודשיים. אתה יודע כמה מפגשים היו לי איתו שהוא אכל חביתה אצלי בבית. אנשים חושבים שהוא כל היום אוכל.
זה אתם לא מדברים.
מה אנשים חושבים?
רגע, ראיתה, אנשים לא מדברים שהוא אכל חביתה.
אני יודע, אני מכיר את הקשר האישי שלך עם נתניהו, ואני רוצה לשאול אותך, האם זה יעזור לך בבחירות?
לעולם אני לא מנצל את זה.
לא?
לעולם אני לא מנצל את זה. לעולם אני לא מנצל. אני הציבור צריך, אני חושב שצריך לבחור בי, בגלל מה שאני עושה, מה... ומה אני מסוגל לעשות.
כן.
עכשיו, אני יכול להיבחר, ואני יכול גם לא להיבחר, ולא קרה כלום. אני אמשיך להיות אותו שמעון בוקר, יקום בבוקר, ידבר עם הנכדים שלי, יגיד בוקר טוב לילדים שלי, הכל בסדר. אני רוצה לבוא לתרום. עברתי את הגיל 40, אני רוצה לבוא עכשיו לתת ממני. אני רוצה שבעוד...
אנחנו את הסקופ שלנו הוצאנו היום.
הנכדים שלי יגידו, אבא, סבא, עשה משהו. אני לא רוצה לשבת בבית, אני רוצה... שידעו שניסיתי לעשות משהו. אני אצליח גם. אני מאלה
שמצליחים. ואם אני לוקח את המחוז הדרומי, וואו, חתיכת מאבקים יש שם. גם אלמוג כהן. רציתי להגיד אלמוג בוקר, אבל לא. אלמוג כהן. גם דנינו. אם אני לא טועה.
לא, דנינו לא. יש מחוזות.
רגע, מנסים לשנות את הקריטריונים כדי שגם הם יוכלו להתמודד במחוז.
אבל אני רוצה לגלות לכם סוד.
קדימה.
אף אחד לא יודע. כנראה שאני הולך, אם אני מתמודד, כנראה שאני הולך להתמודד הפעם בארצי. שאל אותי אם אתה משוגע, לא, אני לא משוגע. אם הייתי מתמודד פעם שעברה בארצי, תאמין לי, יכול להיות שהייתי בפנים היום. אני יותר מוכר בארץ מאשר בבאר שבע. עכשיו, זה תלוי בשני דברים. אם זה יהיה בחירות במרכז, אז אני...
אתה תלך על המחוז.
במחוז. אבל אם זה התמודדות בכל חברי הזה, אני מתמודד בארצי. אני לא אתן לאחד לקבוע מי יהיה חבר כנסת.
עכשיו, אלמוג כהן מסתובב עם הבטחה שהוא הבחירה הבאה של הדרום.
אלמוג כהן, תקשיב, אלמוג כהן, אחלה בן אדם שבעולם. ההורים שלו גרו, אנחנו גרנו בית מול בית. אני מכיר את הילד הזה, מישהו נולד. חיית עבודה, עושה עבודה מצוינת לעם ישראל. אין לי ספק.
תוספת כוח טובה לליכוד.
תיפול הממשלה. אני מאוד אוהב אותו. תוספת כוח
מאוד טובה. כן.
אני ואבא שלו למדנו באותה כיתה. אני מאוד אוהב את אלמוג כהן. אני רוצה שהוא יצליח, ואני רוצה שהוא... אני קורא לו לבוא לליכוד. אני אומר לו, בוא לליכוד.
הוא יבוא, הוא יבוא, אל תדאג. הוא יבוא,
הוא יבוא, הוא יבוא, בטח שלו, בטח.
בוא לליכוד, והלוואי והוא יבחר, ואנחנו רוצים אנשים כמוהו. זה מה שאנחנו צריכים. ליכודניקים, אנשים, אנשי מדינת ישראל.
תראה איזה ליכודניקים אתה מקבל פה בשידור.
שלא מתנצלים, נכנסים בכולם ב-180 קמ"ש. זה הליכוד.
מה זה אצלך נכנסים בכולם?
אני אגיד לך.
כן.
כשגוטליב אומרת, היה בוגד בשבעה באוקטובר ומביאה כל מיני אתר, אינפורמציה מכל מיני אתרים פיקטיביים, זה לא מכבד את הליכוד. כשהיא... אפילו יריב לוין העיר לה פעם, לא לפני הרבה זמן, ואמר לה, די, תפסיקי. ועכשיו, אם אני לא טועה, עמית סגל פרסם בשבוע שעבר, שגם בלשכת ראש הממשלה מודאגים מהפופולריות שלה.
זה פייק, זה מה שאמרת עכשיו, זה פייק.
זה פייק?
לגמרי.
נראה לך שביבי, הגאון הזה יגיד דבר כזה, על אחת שכולם אוהבים אותה, הוא לא יגיד את זה, הוא לא אמר את זה. טלי גוטליב אומרת את מה שאני חושב היא אומרת. מה שהליכודניקים חושבים היא אומרת, אז תגידו לי, אני אומר לך שטלי גוטליב הולכת להוסיף 4-5 מנדטים.
מה שהיה בשביעי באוקטובר, זה בגידה נטו. לא רק שאתה אומר את הדברים ללא ביסוס, יש ביסוס להמון דברים שמוכיחים שהייתה בגידה, ויש לזה הוכחות. והייתה בגידה בשביעי באוקטובר.
תשמע, אם... אם אנחנו מתחילים עם זה, אנחנו לא נגמור.
לא.
זה לא... תשמע, החיילים נהרגו, נכון. ושילמו בחייהם.
נכון.
כדי לחפות קצת על ה...
אז לא, אז עוד הפעם, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל מי נתן את הפקודה לצאת אחורה? מי נתן את הפקודה לצו לחזור אחורה? מי נתן את הפקודה למסוק שהיה שם לא לראות? מי נתן את הפקודה שהסיור לא יצא היום?
שמעון, אני אומר לך שאם בליכוד ילכו עם הנרטיב הזה שהייתה בגידה...
זה הפחד הכי גדול של השמאל.
הלך עליכם.
זה הפחד הכי גדול של השמאל.
אני בניגוד... לחבר שלנו פה, אני לעולם לא אגיד דברים שאני לא בטוח בהם.
אבל לא, יש הוכחות.
אין הוכחות, עזוב אותך, נו באמת.
אבי וייס מביא לך מסמכים ומראה לך הוכחות שהיום יותר ויותר אתה רואה שהייתה פה פגידה במערכת.
אז אני עכשיו אגיד את הדבר הזה ויחלחל את זה, לפגוע במשפחות השכולות, כן, בדיוק.
אבל כשאתה מדבר על... לא, שימו, יש הבדל. כשאתה מדבר, בוא נקים ועדת חקירה, בוא נתלה את ראש הממשלה, בוא נזרוק אותו, נגרש אותו מהעיר, כי זה מה שהשמאל מדבר. אז אומרים, רגע, רק שנייה, בוא נעצור שנייה. הייתה גם בגידה פה במערכת,
שוועדת חקירה ממלכתית תבדוק את זה.
גם את זה צריך לשים, הרי למה אתם מתעקשים על ועדת חקירה ממלכתית?
כי היא לא תבדוק את זה, אתה אומר.
כי היא לא תבדוק את זה, כי דבר ראשון, הוועדת חקירה...
היא תאשים.
דבר ראשון, היא תאשים. היא לא תבדוק. בוא נראה, למה עד היום הפצרית בבית?
טוב, תראה, שמעון, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, יש לך דקה.
דקה.
לומר לי, אם אתה תיבחר, איך אתה מייצג את הנגב? מה הדבר החשוב ביותר הראשון שאתה תעשה בכנסת?
תקשיב טוב, אני לא הולך לייצג רק את הנגב. אני הולך לעשות דבר שאתה יודע, תמיד דיברו עליו. אני הולך לדאוג לבני ה-60 ומעלה. אתמול הייתה כתבה בטלוויזיה, אני אומר לך שאני לא ישנתי. אני לא יודע מי ראה אתמול את הכתבה בערוץ, אחד הערוצים, התקשרו אליי שאני אראה אותה.
כן.
לא יכול להיות שמקימי מדינת ישראל לא יוכלו לקנות תרופות. לא יכול להיות שמקימי מדינת ישראל לא יהיה להם אינטרנט בבית. לא יכול להיות דבר כזה שלא יהיה להם מספיק אוכל וחלב. רק אני לא ביטחוניסט. אני לא ביטחוניסט. אני רוצה לדאוג שבני ה-60 ומעלה יהיה להם, שיתנו להם את הכבוד המגיע להם. שכל חודש ייכנס להם, לא יודע איפה יביא אותו, שירודו מהעשירים, לא יודע, שעשו עצים עם כסף. הם צריכים להתפרנס בכבוד. פעם לא היה את החוק הזה של פנסיה חובה. כל האנשים בני 60 ומעלה, הם מגיעים למצב, היום אני בגילאים האלה, הם מגיעים למצב שהם בין תרופה לסוכר. תשמע, אתמול ראיתי, אני הזדעזעתי. זה, אני הולך על הדבר הזה בכל הארץ ובכל הכוח.
כל הכבוד. זה חשוב.
זה הדבר שאני חושב עליו.
זה מסר חשוב.
זה הדבר שצריך לעשות אותו. יוקר המחיה. אני סומך על נתניהו ואני סומך על הביטחוניסטים שלנו ועל צהל. יש דבר שאנשים זרקו את זה הצידה. לא יכול להיות שאין לבן אדם לקנות כדורים. הוא מעדיף, הוא אמר אתמול או סוכר או כדורים. תגיד לי, זה נורמלי? זה לא נורמלי. להם צריך לדאוג. אלה מקימי המדינה. אלה שנולדו לשנות ה-50, שנות ה-60, הם הקימו את המדינה בידיים שלהם. לא היו פעם גנרטורים בזה. את הבטון הם עשו בידיים. להם צריך לדאוג. הם צריכים לחיות בכבוד. הם צריכים לפרנס את הבית שלהם ולדאוג לנכדים שלהם. אבל בכבוד. זה, אני אומר לך, זה הממשלות לדורותיהם. משנת 1900 ששכחו שהם קיימים. הנה זה הגיע. זה היום הזה הגיע.
כן.
טוב שיש היום פנסיה לכל אחד. זה טוב היום שזה חובה פנסיה. אבל אז לא היה.
כן.
מה עושים איתם אלה? ניתן להם לעשות בגמוגים כל היום?
יפה.
שנקרות חלב?
יפה אמרת, שימו.
אני הולך על הדבר הזה בכל הכוח.
כל הכבוד. יישר כוח, ואני רוצה להודות לך שהצטרפת אלינו לשידור. היה מאוד מעניין.
מעניין מאוד.
ואנחנו נעשה שימוש גם בהמשך.
האמת שהוא עשה לי הרבה טוב. הוא עשה לי הרבה טוב, כי סוף סוף, כי בהתחלה אמרתי, עכשיו
כי זה בן אדם,
אנחנו הולכים לראיין איש ליכוד.
זה בן אדם אותנטי, שבא מהשטח, שנושם את השטח.
אבל כשאתה מראיין איש ליכוד, בדרך כלל אנחנו תמיד, הם מתגוננים. הם תמיד כאילו, הם מוכנים למתקפה עליהם. פה הוא בא ונתן אכפתיות וסולידריות והתייחסות, והוא ענה לך על כל התשובות,
כל הכבוד.
כמו שצריך באמת מבן אדם
מאוד.
שמתמודד, תענוג.
שמעון בוקר, איש באר שבע, בהצלחה, תודה רבה לך, שבת שלום.
שבת שלום, שבת שלום.
טובים, אמן.
אמן, אמן
ואמן.
בוא נרגע עם איזה שיר
כן,
נחמד.
כן, לגמרי, אתה נוטה להרגיז אותי.
דודה גנג.
דודה גנג?
כן.
מאיפה אתה מביא את השירים?
לא יודע מאיפה.
מאיפה הוא מוכר לי את השירים.
מי משוגע? אתה או אני?
אני.
יאללה, בוא נלך על זה.
נראה.
אהלן וסהלן, אני רוסו. אני קם טו ג'הנם.
שתיים, שלוש, שם.
מי משוגע, אני משוגע. מי משוגע, אני משוגע. משוגע. מי משוגע, אני משוגע.
זה לכל אח ואחות שקלו החילות בשבי זה לאומי לצור איזבל להביא עד הלוי זה לכל אמא שהפקידה את הבן של הביד צהל זה על השביעי באוקטובר אתם לא תדעו בוקר אתם רק תדעו צהל זה לכל מחבל שנשאר בעיקר לאיך יסינואר זה לכל ילדה וכל נער כן כל ילדה וכל נער זה לכל מי שלכל מי שיצא לרקוד את הריקוד האחרון שלו זה לכל מי שיצא משם חי אבל משהו מת ברגשות שלו ועכשיו צהל בא
וזה 2-3
שם הנצח לא מפחד מכלום ואתם משתמשים במגן אנושי זה למי שנתן את הפקודה כל עוד נשארה לך אצבע שם
משוגע, אני משוגע מי משוגע, אני משוגע משוגע, אני משוגע מי משוגע, אני משוגע
מי משוגע? אם צריך נכנס בלי פלוגה אם צריך נכנס בלי מדים אחי בלי נשק אחי בלי גומטה מחבל כוסים אימא שלך אמן יפול עליך טיפ עצמם חכה תראה אחרי שצהל פסנו הרסי לא מכיר אותך גם קמתם בפוזה שנו פאזה המנהיג שלך נראה כמו שימפנזה צהל בסטרדי על אדמת עזה תכף תרגיש את האדמה זזה הקירות נשברים כמו וזה כל הפלוגה שלי באקסטאזה פיק פאו פאו חבל שנכנסת
אהלן מוסר אני רוסה
אני משוגע אני משוגע, 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 אני משוגע, אני משוגע, אני משוגע
חייל משוגע, אחו שילינג, ממשיך לרוץ גם אם יורים עליו טילים מוכן למות כדי לשמור על אחים שאתם לא תיצאו מפה חיים ידי בילים אפות קרמי מחסנית באכנס פוגע שתיים ומוציא מהווסט רימון לפני שתספיק להתאפס כבר כל הצוות תיכנס אתה מת ראשון ראשון בדרך אליכם גופות שלכם נחסה בדגלי ישראל 4X'ים על הנשק נכנסנו לעזה נצא רק שלא יישאר ארצות הב
הברית מאחורינו, שמעתם את ביידן אומר לכם להיזהר.
I have one word, don't.
יאללה! יהיה קשה לראות את התמונות מעזה, לא נשאר לכם שכונות בעזה, אתם לא יכולים יותר לשתות בעזה, לא תזכו לקבור את הגופות בעזה. צהל בא עליכם כל הפלוגה, בתים נופלים לכם ללא הפוגה, עם ישראל חי, הכל מדוגם, נכנסים לעזה כמו מי משוגע.
אני משוגע, אני משוגע, אני משוגע,
משוגע,
משוגע, אני משוגע, אני משוגע, אני משוגע.
סלמת לנרגילה והחומוס, על צהל משוגע, כן צהל זה מיקולו, העם שלי הפעם לא ישכח מה עשו לו, נורבה וקסם אתם כך בוא תפרו לו.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
תודה שחזרתם אלינו, ועכשיו אנחנו נעסוק במצב בקריית שמונה בפרט ובצפון בכלל. לפני שנעבור למרואיין שלנו שכבר נמצא איתנו בזום, הרצל בן אשר, קצת מספרים שמספרים את הסיפור העצוב של בירת הצפון מאז השבעה באוקטובר. כ-30% מהתושבים שפונו מקריית שמונה לא שבו אליה.
נכון.
חלקם נמצאים כבר במרכז, ואני פגשתי אותם, חלקם גם בתל אביב וגם ברמת גן, כשהם באו לבתי מלון כאן, והם לא רוצים לחזור, כי פתאום הרבה דברים נראים אחרת.
פתאום הם ראו את העולם הגדול.
העולם הגדול. רק מחצית מהעסקים נפתחו מחדש, וגם חלק מאלו שכן כבר לא נמצאים בעיר. כמה תושבים מתוסכלים, כמה מאות כועסים, חסמו את הכניסה לעיר למשך שעות, במחאה לאוזלת ידה של הממשלה. ואנחנו אומרים ערב טוב להרצל בן אשר, לשעבר הדיקן במכללת תל חי, מוותיקי העיר, עיתונאי, עורך של המקומון, סגן ראש עיר בעברו, איש רב אשכולות שנשאר בעיר. ערב טוב לך, הרצל.
ערב טוב ומבורך לך ולצופים ולמאזינים, כמובן.
תודה, תודה רבה. הרצל, אם היית רופא, איך היית מגדיר את מצבה של העיר מבחינה רפואית היום?
הייתי מגדיר את זה דווקא כמוסכניק, והייתי אומר שמכונית מרצדס, בוא נאמר ככה, נהיה צנועים,
כן.
נסעה לה וקרתה לה תאונה, והתאונה הזאת היא מאיימת להפוך את המכון לטוטל לוסט. ומה שצריך לעשות עכשיו, ופה אני עובר לעניין הרפואי, זה לקחת את המכונית, את קריית שמונה, מיד לחדר מיון, ולתת לו מה שנקרא עזרה ראשונה מצילת חיים.
שהיא מה?
תראה, קודם כל אני רוצה לומר שכל הזמן מדברים על דברים, כסף וחומר ותקציבים והזרמה וכו'. ואני דווקא רוצה להתחיל מהדבר של הנפש, של הנשמה. צריך להבין, שנתיים, שנה וחצי של נתישת עיר שדבר, שאין לו תקדים. אין תקדים למהלך כזה שישוב שלם כמעט כולו מפונה על טפיו ועל נשיו ועל זקניו ועל ילדיו, והוא עובר איזשהו תהליך, איזשהו זעזוע נפשי, וכאילו לא קרה כלום, מחזירים אותם, תחזרו לבתים שלכם, תנקו פה, תנקו שם, קחו 10,000 שקל, והכל בסדר. זה לא נכון. זאת טעות בגישה להתייחסות למה שקרה לנו. והדבר הזה, לצערי הרב, אני אומר, לצערי הרב, לא מודגש מספיק, וכולם מרוכזים במעם וכל הדברים שזה נגיע לזה, וזה חשוב מאוד. אבל כשהנפש פגועה והיא שרוטה, והיא פשוט מאוד לא מתפקדת ב-100%, יש בעיה. והבעיה היא שאי אפשר להמשיך למהלכים אחרים שהם לא פחות חשובים, אבל קשים להתמודדות במצב הזה.
ערב טוב, הרצל, זה שוקי.
ערב מבורך, שוקי.
תשמע, אני מנסה להבין את אלה שעזבו את קריית שמונה, אני יכול איכשהו להבין. אוקיי, הם נמאס להם ההזנחה, נמאס להם הטילים, נמאס להם המלחמות, נמאס להם שמתייחסים אליהם בצורה שונה, אין תקציבים כמו שצריך. אני מנסה להבין מה יש בקריית שמונה שאנשים בוחרים, למרות כל מה שאתה מתאר, אנשים בוחרים להישאר שם ולהילחם שם. מה מיוחד בקריית שמונה? למה לא לרדת למרכז ולחיות, איך אומרים, אפילו טיפה, חיפה, קצת קדימה יותר, ולא להישאר תקועים שם?
תראה, אם הנפש שלך בנויה על עניינים חומריים, אתה צודק. אתה בודק משהו שהוא יותר טוב, אתה עובר אליו. נסעת על פיאט 127 ואתה עכשיו יש לך מכונית חשמלית, וזה מה שמעניין אותך, אתה עובר למכונית חשמלית. צריך להבין, כאחד שנולד פה, אחד מהבנים הראשונים, שאבא שלו עלה מאיראן, מפרס, בשנת 49, סוף 49, וחי פה באוהל, וסלל כבישים לקיבוצים מסביב, ועבד בסולל בונה, ועבד בחולה, ועבד בכל המקומות האלה, הוא ינק לגוף שלו ולנשמה שלו את כל הניחוחות, את כל מה שאדמה יכולה לבטא כלפי אדם. ותראה, יש לנו מה ללמוד מהשכנים שלנו. הם, האדמה זה מעל, מעל לכל דבר. ואני בעניין הזה נולדתי בעולם קסום. ליד הבית שלי יש, היה, וגם הוא קיים היום בחלקו, ג'ונגל. כל הילדות שלי עברה שם על בין עצים של רימון ותאנה ושזיף, ונחלים זורמים עד היום, וזהו, אנחנו...
אז מה מחזיק, מה מחזיק את הנוער, את הדור הצעיר, את החבר'ה של אחרי צבא?
זאת השאלה המרכזית.
מה מחזיק אותם?
הדור הצעיר.
אתה סיפרת, תשמע, הוא אמר, הוא תיאר את מה שהוא עבר, זה מי, איך אומרים, מיינקות.
כן.
אבל מה מחזיק את הבחור שעכשיו סיים צבא, חוזר לעיר ואין לו עבודה, אין לו מה לעשות, אין לו לאן לצאת אפילו.
לא, שזה אין מה שיחזיק אותו והוא עוזב. אתה בדיוק התחלת את התשובה בשאלה שלך. והבעיה שלנו שהמון המון צעירים, כאלה שהיו בעלי מקצועות חופשיים, וכאלה שהיו בעלי מקצועות שאינם תלויי מקום מגורים, עברו חוויה כפולה, עברו את החוויה של הקורונה, אנחנו כבר שכחנו. צרה אחת משכיחה צרה אחרת. אנחנו עברנו תקופה שגילינו את הזום, גילינו את העבודה מהבית.
כן.
אנחנו חיים בעולם שאתה יכול לנהל עסקים מקריית שמונה ללוס אנג'לס או להודו או לכל מקום אחר בזמן אמיתי. עכשיו, אותם חבר'ה ראו שעבור העבודה שהם עושים בקריית שמונה הם מקבלים X, עבור אותה עבודה, אותה ידע שיש להם, הם מקבלים X פלוס 50, פלוס 50 אחוז. אז אני שואל אותך, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים. כשאתה מקבל פיתוי כזה, ואתה בחור צעיר, ואין לך שום מחויבויות, חוץ ממחויבות לעצמך ולמשפחה הצעירה שאתה הולך להקים, איך, מה תחליט? אתה הרי לא מזוכיסט, ולא אחד שנהנה להיות סקפן, אתה בוחר את הטוב יותר.
נכון.
אני לא מאשים את הילדים האלה, אני לא מאשים את החברה האלה.
לא, אני רק שואל איזה עתיד יש לקריית שמונה, בסופו של דבר, בעוד כמה שנים, זה יהיה רק הדור המבוגר. אז איפה העתיד, איפה הממשלה? זה נכס, תראה, קריית שמונה היא נכס אסטרטגי.
אני אפתיע אותך, ואני אומר לך, אתה מדבר על דור העתיד, ואני מדבר איתך גם על המבוגרים, על כל אלה שיש להם ילדים, הילדים עזבו, ואני אומר לך דברים אמיתיים. אני פוגש חבר'ה שכמוני, בני המקום, הכל יש להם כאן. אני שומע שהם עוזבים את העיר, אני אומר, מה קרה? אומר, הרצל, אין לי כבר כוח. כל הילדים שלי מחוץ לקריה, אני כל הזמן נמצא בנסיעות, פעם לרעננה ופעם להרצליה ופעם לנתיבות. כל ילד גר במקום אחר, המשפחה שלו שם. אני גם עוזב, אני רק מחכה לסגור כמה דברים ואני עוזב, וזה הפך להיות לתופעה, ומה שיקרה שלא תהיה עיר, זה
בדיוק, זה מקום אסטרטגי.
אני רוצה להגיד לך משהו, הרצל, אנחנו מכירים עוד מהימים שבהם הייתי כתב בערוץ הראשון, והייתי בא לסקר את הצפון בזמן מבצע אינבזם, מלחמת לבנון, 2006, היינו שם בבית החייל, שידרנו משם, גם ברגעים הקשים האלה הייתה סוג של אופטימיות בקרב התושבים.
הוא לא נשמע אופטימי.
שיהיו ימים טובים יותר. מאז השבעה באוקטובר קרה משהו הרבה יותר עמוק, שאני לא זוכר כמותו בעבר. אתה יכול לשים את האצבע לא רק על הפן הכלכלי. מה קרה מאז השבעה באוקטובר? האם הנטישה הזאת פשוט גרמה להרבה מאוד אנשים לבוא ולומר, כנראה שהמקום הזה צריך להיסגר.
אתה יודע, זה לא אירוע חד פעמי, זה אירוע במצטבר. אני זוכר את הקטיושה הראשונה שאני הייתי נער בן 16, 31 בדצמבר 1968.
וואו.
אנחנו בחוץ, מחוץ לבית, עדיין לא היו מתנסים וכו'.
כן.
ופתאום אנחנו שומעים שריקה וכדורי אש מעל הראש שלנו. לא ידענו מה זה. תוך כמה שניות שמענו פיצוץ עז ורצנו למקום. תבין עד כמה לא היינו באירוע.
כן.
פה התחיל הסיפור. והסיפור הזה זה עוד מכה ועוד נבוט, חלק כלכלי והרוב ביטחוני. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו ב-34 שנים רצופות של מצב ביטחוני בלתי יציב, ולמרות זאת אנחנו החזקנו מעמד.
נכון.
מה שקרה הפעם, שזאת הייתה מכה בנוסח של הקש שהולך לשבור את גב הגמל. זאת אומרת, אולי כאירוע הוא אירוע נקודתי שאפשר להכיל אותו, אבל כאירוע שהוא בא כמצטבר, והוא נוסף על כל מה שעברת עד עכשיו, הוא הופך להיות לאירוע קריטי.
זאת אומרת שהפינוי, זאת אומרת שהפינוי היה טעות.
לא.
לא, איך אפשר להיות?
אני בניגוד להרבה חכמים בדיעבד, אני טוען שהפינוי היה נחוץ. אני תמיד מסתכל, ראית, גם פתחנו את השיחה בחוסן נפשי. אני לא מוצא שהיה אפשר לנהל פה חיים של משפחות, לא של אנשים בודדים, שזה סיפור אחר, כאשר 24/7 אתה תחת איום, שגם הוא מתממש מדי פעם, של קטיושות, של רקטות, וראינו את התמונות, חבר'ה, לא, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל להיות חכם אחרי מעשה, זה באמת באמת לא לעניין. ההחלטה לפנות את המקום הייתה נכונה, אבל היא באה, כאילו, פינינו אתכם, מה אתם רוצים עוד?
כן.
וזה הטעות. זאת הטעות. הם לא מבינים שהפינוי היה לו מה שנקרא ערך מוסף של עיניים נפקחות. אנשים נחשפו לדברים שפה אנחנו לא הכרנו. אני אתן לך דוגמה מתחום הרפואה שכולם הסכימו איתי.
כן.
איך יעלה על הדעת שבפה אנחנו בקריית שמונה, אתה מקבל זימון ל-MRI או לרופא מקצועי כלשהו, אתה לפעמים צריך לחכות עד חצי שנה. זה לא יאמן. כאשר היינו איפה שהיינו, וכל אחד עם הסיפורים שלו, תוך שבוע, 10 ימים, קיבלו את השירות. 10 ימים, גג.
הרצל,
אז אני שואל אותך, אדם שנמצא במצב בריאותי מורכב,
נכון.
הוא לא יחזור לכאן. הוא אומר, תשמע, אני מטופל ויש לי מחלות רקע וכו', ואני לא יודע מתי אני אקבל את המכה. איך אני יכול לחכות כל כך הרבה זמן לקבל
טיפול? תגיד, הרצל, פוליטיקאים ממשיכים להגיע, זאת אומרת, ראש העיר מדבר עם ראש הממשלה, יש איזשהו משהו, צפי, או שזה רק הבטחות ריקות מתוכן שהם כל הזמן נועמים לנו, אנחנו נחזיר את קריית שמונה, אנחנו נטפל בקריית שמונה, אנחנו נשקיע בקריית שמונה.
יש גם שר לשיקום הצפון, וקוראים לו זאב אלקין.
הוא עושה משהו?
האם אתם רואים כבר איזה שהם צעדים מעשיים בשטח, הרצל?
אני אגיד פה משהו קשה. אנחנו נמצאים במשבר מנהיגותי מקומי. לא יכול להיות שראש עיר יתקוטט עם ראש ממשלה במשך שנתיים, ידחף לו אצבעות לעיניים, יקבל חיבוק חם מכל רוטפיו ושונאיו של ראש הממשלה, ובסוף יצפה ויחכה ויבוא ויגיד וזה, שהוא רוצה מדרכות מזהב. זה לא עובד ככה. זה פשוט לא עובד ככה. ולמרות זאת, הממשלה העבירה דרך המשרדים השונים מעל 200 מיליון שקלים לקריית שמונה בצורה כזאת או אחרת, אם זה תקציב ישיר, אם זה הרשאות וכו' וכו'. וזה בחלקו לא מנוצל. אין, אנחנו לא היינו ערוכים. אני לדוגמה, אני מביע את דעותיי בלי לעשות חשבון לאף אחד, ויהיה מי שלא יהיה. אני מכבד את כולם, כן. אבל אני לא עושה חשבון בהבעת דעה. תוך כדי המלחמה, העליתי בתורים שלי, בדברים שכתבתי, פניתי לראש העיר ואמרתי, במקום לעשות את כל ההצגות ואת היחץ, תרד מתחת לרדאר, תכנס את כל הצוותים שלך, תתחילו להכין תוכניות ליום שהמלחמה תסתיים. אתם מתעסקים בשטויות, וברגע שהמלחמה תסתיים, אתם לא תוכלו בכלל להיכנס למסע ומתן ולדעת מה לבקש. וזה מה שקרה. והיום הם עסוקים יותר בדברים שהם לא לעניין, ויחסי ציבור. ופה אני גם חייב להגיד גם מילה קשה לגבי הפוליטיקאים שיושבים בירושלים. אני אומר לך, זה חומרים דומים גם בימין וגם בשמאל. פוליטיקאים בנושא הזה הם חרטטנים, הם יודעים להפעיל את הלשון שלהם, אין שם עצם, הם יכולים להשמיע לך מה שאתה רוצה בתזמון הנכון, בצליל הנכון ובאוקטבה הנכונה. ורגע לאחר מכן לך תחפש אותם, לך תרוץ אחריהם, וזה אסון של הפוליטיקה הישראלית. לא דווקא של ימין או שמאל הממשלה הזאת או לא. ואת העניין הזה שאנחנו פה לא מאורגנים, ואנחנו לא עומדים כאיש אחד, בלב אחד, על הדרישות שלנו, ואנחנו צריכים לדעת גם מה לדרוש. זה לא מספיק לדרוש.
סתם סקרנות, ראש העיר ענה לך?
לא רגיונים ולא לעניין. אז בוא נאמר עכשיו, כל העניין הזה, אני ברשותכם, אני ממשיך, כן?
כן.
העניין של הטיפול בקריית שמונה, בסופו של עניין, בסופו של עניין, תקשיבו טוב, צריך להביא לתוצאה אחת ויחידה. שנפח התושבים יחזור להיות כמו שהוא היה. למה? אם אתה בנית מערכת של עסקים קטנים, כל השירותים הכל, על בסיס של 26,000 תושבים, שהם גם כן לקוחות פוטנציאליים, ואתה גורע משם 10,000, מה אתה מצפה?
נכון.
שאותו נפח של פעילות עסקית, חינוכית והכל, ימשיך להיות, סגרו שני בתי ספר, מחוסר תלמידים. תגיד לי, זה נורמלי? אנשים במרכז הארץ, כן, בבקשה.
לא, אני רוצה לשאול אותך, הרצל, אז יש פחות תלמידים, פחות שירותי רפואה, פחות עוצמות כלכליות.
פחות עיר.
פחות עיר, אווירת נחיים, הפגנות, מחאות, עייפות. אני גם, אני סולד מהקריאות האלה של המתנסים למיניהם, שאומרים, זאת עיר ליכודית, הם ימשיכו לבחור בביבי. לשים את זה בצד. השאלה היא, אלוהים אדירים, איך מביאים חזון לעיר הזאת לשנת 2050? איך אתה רואה את החזון של קריית שמונה? איך היא צריכה להיראות העיר הזאת? איך הקשר, למשל מכללת תל חי, שאתה היית הדיקן שלה, איך מחזירים את הסטודנטים? האם נותנים קרקעות? האם נותנים קרקעות לקצינים ולמילואים ניקים? האם נותנים הטבות כלכליות כדי להביא לשם נערים לשנת שירות? מה, איפה כל הדברים האלה? אנחנו לא שומעים אותם, הרצל.
אני גם לא יודע מה עשה השר אלקין.
מה אתה אומר?
אני אומר שעוד הפעם, אני מתחיל מכאן. החזון צריך להתחיל מהאנשים, מהמקום. עכשיו יצאו לדרך שתי קבוצות, מחאות גם של בעלי עסקים וכו', ואני רוצה לומר לך שזה משב רוח מרענן. אני השתתפתי, אני הלכתי לסקר, ותוך 5 דקות הפכתי להיות מפגין. אז ככה שתבין עד כמה ההזדהות והזהות למאבק הזה הם נכונים. אנחנו צריכים לחלק את הפתרון לשני חלקים. Okay. חלק הראשון, הפתרון המיידי. זאת אומרת, כל נושא של שירותי הרפואה. לדוגמה, רוב האנשים פה זה הם לקוחות של הכללית.
כן.
הכללית לא מתוגלת לתת תוך זמן סביר, אין לי בעיה. שמנכ״ל הקופה יוריד הנחיה, שברגע שהוא לא יכול לתת, הוא קונה את אותו שירות, או ממכבי, או מהמאוחדת, או לא יודע ממה.
נכון, נכון, נכון. והכוח
עצמו מופנה לאותו מקום בטווח הזמן הקרוב. שבוע, 10 ימים בסדר, זה סביר. אבל לא שאני צריך לחכות, באמת, אתה יודע, זה גם לא נעים, חושבים שאתה אידיוט. כן. זאת אומרת, אם בא בעיה שהיא מתקתקת, ואומרים לך, בעוד 50 שנה אנחנו רק נבדוק על מה מדובר. זה לא נורמלי, זה לא הגיוני, זה לא מתקבל על הדעת. אלה דברים שהייתי עושה. לבעלי העסקים, לדוגמה, הייתי נותן להם חמצן, בקבוקי חמצן, מוגדרים לתקופה מסוימת, אם זה בהלוואות, אם זה במענקים. הייתי משחרר אותם מכל מיני עלויות שהם צריכים. נושא של הארנונה. אני כשהייתי מלא מקום עם פרוספר, אנחנו השגנו את ההנחות בארנונה, למודרג מ-50% ויורד. אני הייתי קצת משחרר את הלחץ, פותח קצת את העניבה נותן לאנשים לנשום דרך הארנונה, פה קצת, שם קצת וכולי, הבן אדם אומר, וואלה, תשמע, מישהו שומע אותי, מישהו דואג לי, בואו נמשיך, בואו נחזיק מעמד. אבל כמו שזה קורה היום, שכל אחד מדבר איתך על חזון של 2050, אתה יודע, אתה יודע מה זה 2050? יכול להיות שהעיר הזאת תהיה איזשהו עזובה, איזשהו מקום ש... אתה יודע, מה שמצחיק שבמלחמה, כן. היו שולחים פה תמונות שפרות, פרות, חזירים, כל מיני בעלי חיים שנמצאים פה בסביבה שלנו מסביב, כי אנחנו לרגלי הרי נפתלי, יורדים ומסתובבים בעיר חופשי. התקופה הזאת שהסבים גדלו, היית רואה פרות מלחכות את העשב במרכז העיר. זה לא יאמן. עכשיו, חזירים יכנסו לתוך בתים.
שאלה אחרונה, שמעון, זמננו קצר, והרעיון הזה הקיף כמעט את הכל. מסר אחד שאתה רוצה להעביר לראש הממשלה באופן אישי.
אני הייתי
אני אומר לראש הממשלה
שהוא באמת גם עתיר זכויות, גם האחראי בוגר, לא רק במונחים של מדינת ישראל, אלא של המזרח התיכון ובכלל. הייתי אומר לו, תשמע, יש לך עסק עם ראש עיר, עם הנהגה, שהיא קצת לא נמצאת בתמונה, תתעלה על כל אגו, תתעלה על כל מה שיכול, תשלח את הנציגים שלך, קבל את ראש העיר לשיחה, ותיישרו את ההדורים, ותצאו בזמן שעוד נותר, לפני שהכל קורס, לדרך שתציל את קריית שמונה. זה לא עוד מכה, זה מכה אחרונה, ואם אתה לא תעשה את זה, אתה תגרום לכאב ולסבל, לעיר והם בישראל, שהיא לא רק עיר, היא גם מוצב, היא גם סמל, וחבל שזה יקרה בגלל דברים שבאמת זה בסביבות האגו. כן. ואני מצפה ממך, כן, שתתעלה אתה, כולנו יודעים מי אתה, יודעים מה אתה וכו'. יש דברים שאנחנו עדיין לא יודעים איך לאכול אותם. אז זהו, זה מה שהייתי מבקש ממנו.
הרצל בן אשר, אני חושב שהמסר הזה בהחלט חשוב. לגמרי. והוא יגיע, אני בטוח שהוא יגיע גם ללשכת ראש הממשלה, כי הם...
מה זאת אומרת, מפה יוצאים ישר לשלו הלשכה.
ואולי תחשבו גם על איזה הפגנה בירושלים, מי יודע, אבל זמננו קצר, אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה להודות לך, אנחנו נמשיך לעקוב, זאת התוכנית השלישית שאנחנו עוסקים
על קריית שמונה, נכון.
קריית שמונה, כי העיר הזאת חשובה לנו, היא חשובה לעם ישראל, היא חשובה לכל ההיסטוריה שאתם בניתם כאן. אז תודה רבה לך.
תודה רבה.
ושבת שלום.
תודה לכם. שבת תודה שלום. לכם על הרצון הטוב ועל האפשרות להנגיש את הדברים האלה לקהל הרחב. ותהיה לנו שבת נפלאה.
שבת נפלאה, ואנחנו עוד נתראה. זהו, שוקי, הייתה תוכנית...
שמע, כן, קודם כל היא עברה לנו מהר.
כן.
אפילו לא שמנו לב כבר, אנחנו שלוש דקות לסיום התוכנית.
כן.
ואני פעם ראשונה פותח בכלל טיק טוק לייב, יש הרבה תגובות.
יפה מאוד.
אז זה טוב.
זה יופי.
אז תודה רבה לך, נפתלי, על עוד שידור.
תודה, תודה, התגעגעתי אליך, שוקי, תודה לך, אבנר רואקר.
רק שבוע לא נפגשנו.
כן.
אבל דיברת איתי בטלפון כמעט יום יום.
תודה לכם צופות וצופים יקרים שהייתם איתנו, להתראות בשבוע הבא באותו מקום, באותה שעה. לילה טוב.
ביי. הדובה הגדולה התרחקה לה בשביל החלב, גם הנוגה יצא לשוטט בדרכים אחרות, באשמורת שלישית כל כוכב כבר חולץ לכיבוי האורות. רק כוכב הצפון עוד בוער, רק כוכב הצפון עוד דוהר, כחייל נאמן הוא ניצב בפינה במשמרת שלישית אחרונה. רק כוכב הצפון עוד בוער, רק כוכב הצפון עוד דוהר, כחייל נאמן הוא ניצב בפינה במשמרת שלישית אחרונה. כוכב הצפון זוכים ובן הר
ניצב בפינה ומורה לפלוגה כיוונה שם כוכב הצפון עוד בוער שם כוכב הצפון עוד בוער כחייל נאמן הוא ניצב בפינה ומורה לפלוגה כיוונה כוכב הצפון